החופרת עם שיר זיו.
ברוכים הבאים לחופרת, אני שיר זיו, עיתונאית ישראל היום, אשת תקשורת וסופרת, וכאן בפודקאסט שלי אנחנו חופרים מדי שבוע באולפן ישראל היום עם אדם בעל שם, מישהי או מישהו שכולכם מכירים מתעשיית הבידור, מעולם הספורט, מהתיאטרון או מהרשתות החברתיות. אז קדימה, בואו נצא לדרך. אשר סוויסה נולד וגדל בירושלים. הוא החל את דרכו המוזיקלית בגיל 15 בלהקה מחתרתית שנקראה סרטן השד. בתקופה הזו הוא גם הפך להיות סקאזי, הכינוי שהלך איתו וגדל לאחר שחרורו מהצבא למותג בינלאומי. סקאזי הפך לכהן הטרנס, למוזיקאי שהרקיד מאות אלפי אנשים במסיבות ברחבי העולם, וליוצר שהוציא לאור אלבומים ואוספים מיוחדים שביססו את מעמדו בתעשיית המוזיקה העולמית. היום הוא בן 46, רווק מבוקש, עדיין ילד נצחי, יוצר משפיע גם ברשתות החברתיות, והוא כאן איתנו לחפירה מסוג אחר. שלום סקאזי, תודה רבה שבאת להתארח בחופרת. מאיפה הכינוי סקאזי הגיע?
מאיפה הגיע הכינוי סקאזי? אוקיי, בגיל סביבות נגיד כזה 18-19, זה נדבק לי גם מהלהקת פאנק, וגם כן כי היה לנו איזה מקום שקראנו לו סקאזי, והייתי צריך להיות דיג'י שם, עוד לפני שהתחלתי, אז אמרנו איך נקרא לי? נקרא לי דיג'י סקאזי. ואז שוצאתי את האלבום הראשון, לא היה לי שם, אז קראתי לזה סקאזי.
ידעת, דמיינת שזה יתפוס ככה? שזה יהיה השם שילווה אותך כל כך הרבה שנים?
אז קודם כל, ידעתי שאני הולך להיות מוזיקאי כל החיים.
מי תמך בחלום שלך להיות יוצא, להיות מוזיקאי? מי עמד שם אחוריך?
אז ככה, יש פה כמה אנשים שהיו אחריי כל הדרך. קודם כל, ההורים שלי, שדרך אגב זה מפתיע, כי ההורים שלי זה אנשים מהדור הישן. זה אנשים, אמא שלי אישה מרוקאית של פעם, בת 80 פלוס, אבא שלי בן 85. זה אנשים שלהגיד להם, הם אנשי עבודה, אבא שלי עובד בניין, אתה יודע, דברים כאלה, זה לא...
הם רצו אותך 7 עד 5?
לא, הם בשבילם לבוא ולהגיד להם, אני הולך להיות מוזיקאי, זה נשמע כאילו אתה, בוא, לך, אז בוא תמצא מקצוע אמיתי. ודווקא הם האמינו בי, כי הייתי כזה נחוש ברעיון, וגם מגיל קטן אמרתי את זה, ובן אדם שאחראי באמת לאקורד הראשון בחיים שלי, ולגיטרה, ולכניסה לכל, זה אח שלי הגדול, אח שלי אריה, שדרך אגב הוא נפטר לפני שנתיים, והיינו מאוד מאוד קרובים, והוא בעצם האחראי המרכזי, למה בעצם אני מוזיקאי. הוא, החלום שלו לדוגמה היה להיות בלהקה צבאית, והוא לא הצליח. ואני באתי כמה שנים אחרי, ובעצם אני נכנסתי ללהקת צבאית.
הגשמת לו את החלום.
בדיוק חייתי את החלום, והקלטנו שיר ביחד, ומה שיפה בזה, זה קיבלנו אלבום זהב על האלבום הזה, אז בעצם אח שלי גם קיבל אלבום זהב.
מאיזה גיל ידעת שאתה הולך להיות מוזיקאי?
לדעתי אני כבר בגיל 13, מהגיטרה הראשונה שקיבלתי מאח שלי, מהאקורד הראשון, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
האם העבודה שלך היא הדבר הכי חשוב לך היום בחיים?
העבודה שלי היא, אני לא יכול להגיד שזה הדבר הכי חשוב בחיים שלי, אני יכול להגיד שזה חלק מהחיים שלי. זה הרי חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, אני עושה את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, אני חי בתוך זה, גם הפרנסה שלי זה בדבר הזה, גם המצבי רוח שלי זה בתוך הדבר הזה, גם הקריירה שלי בתוך הדבר הזה, הכל ביחד, אז להגיד, אני יכול להגיד שזה חלק מהחיים שלי.
אתה משאיר מקום לעוד דברים?
ברור, יש לי את החיים שלי, אבל תשמעי, גם בשנה האחרונה הייתה לנו שנה מאוד מטעתעת. היה לנו את הקורונה, שהשנה הזאת היא יצרה לי את המרוץ המטורף הזה של 20-25 שנה, שאני טס ממקום למקום ולא עוצר, ולמדתי כל כך הרבה, וכאן אני יכול להגיד שפה למדתי להשאיר מקום לדברים אחרים מעבר לקריירה סלש מוזיקה.
אתה אדם שהפך את התחביב שלו לקריירה? אפשר להגיד את זה עליך?
אני יכול להגיד חד משמעית, אני לא יודע אם זה תחביב, אבל משהו שאהבתי הפך להיות המקור פרנסה הראשי שלי, קריירה, הכל ביחד, כן. החיים לקחו אותי לשם, כאילו זה התגלגלות של דברים, לא יכולתי להגיד זה מה שתכננתי מראש, אבל אני יכול להגיד בוודאות שכל הזמן כיוונתי לכיוון הזה, ידעתי שאני מוזיקאי, ידעתי שאני אעשה את זה, ואני חושב שהמחשבה יצרה מציאות, ויצרה את המציאות, כל כך הייתי עמוק במחשבה הזאת, ודמיינתי, וזה לקח אותי למקום שזה יצר את המציאות. וגם פה אני חייב להגיד, גם לאנשים שמדמיינים הרבה, ואומרים, יש לכם הרבה דמיונות ודברים כאלה, אז חברים, לדמיין, זה חלק מהשנייה לפני המציאות.
אז סקאזי, יש לך בעצם פיצול אישיות בין אשר סוויסה לסקאזי. תסביר מה זה אומר, הפיצול אישיות הזה.
אז זהו, זה פיצול אישיות שנוצר בקורונה. הפיצול הזה הוא... עד עכשיו הייתי מבחינה מוזיקלית סקאזי, ובקורונה החלטתי שאני הולך לעשות משהו אחר, מוזיקה, סגנון אחר, הצד בדיוק הפוך מסקאזי לחלוטין.
אז בוא נסביר רגע, סקאזי זה מסיבות גדולות, זה די-ג'יי שנוסע בכל העולם ומרקיד אלפי בני אדם, ונמצא על הבמות הכי גדולות ומטורפות שיש, ועכשיו אתה רוצה משהו אחר, משהו בנוסף?
נכון, משהו בנוסף זה בעצם אני התחלתי ליצור פרויקט שקראתי לו אשר סוויסה, The Secret Project by אשר סוויסה, בעצם הפרויקט הסודי של אשר סוויסה, ולמה אני אסביר גם אחר כך למה סודי. ובפרויקט הזה בעצם הסגנון מוזיקה הוא דווקא פחות להמונים, הוא פחות לבמות הגדולות, הוא יותר לאנדרגראונד. מי שמכיר בעצם את המוזיקה שלי בתור סקאזי, את אשר סוויסה הוא לא יכול לחבר לזה. בפרויקט הזה אני לא מתחייב להרקיד, אני מתחייב לקחת החוויה. נגיד שבסקאזי זה מהרגליים ועד הבטן, ופה זה מהבטן לב ומעלה. זה חצי אחר של הגוף אני עובד.
מה יותר קשה, לגרום לאנשים לקום ולרקוד או לרגש אותם?
לרגש חד משמעית. לגוע בנפש זה משהו שהוא הרבה יותר קשה מוזיקלית. שמבחינתי הקורונה לא עשתה לי משהו רע, ההפך. היא עצרה אותי, היא אמרה לי, עצור שנייה אחת, בוא תחשוב, בוא תעזוב שנייה את המרוץ. כי גם באיזשהו שלב הייתי בתוך איזה לופ של עצמי. הייתי בתוך מרוץ, חול, חוזר, בא, הולך, זה... כלום אני לא, מעבר זה לא עשיתי. לבד הזה, קודם כל, הוא גרם לי לנשום לרווחה. עצרתי שנייה אחת. את יודעת, הלכתי כל כך מהר שפספסתי כל כך הרבה דברים בדרך. הייתי במרוץ הזה. ואולי זה גם גרם לי להבין שהמרוץ הזה אולי הוא לא שווה לי, כי אם הדרך היא לא כיפית, אז המטרה.
באמת, ראית עולם בקריירה. הרי נסעת וביקרת בהמון המון מקומות, מדינות, במות שהיית בהם. רציתי לשאול אם אתה אוהב את הנסיעות, אם את כל הנדודים האלה, זה בסוף יותר ממלא או יותר מרוקן?
זהו, יש פה קטע, אנשים שטסים הרבה, הם יודעים שזה עובד דבר כזה, זה מאוד ממכר הטיסות, כל הקטע הזה של המהלך שאתה הולך וטס והולך וחוזר ובא, ויש איזשהו סוג של הנאה, אפילו סדיסטית, כי זה רע, כי אתה גומר את עצמך, הגוף נגמר מהטיסות. בשנים הראשונות זה ממלא אותך, כי זה מה שחלמת להיות, עם הזמן לאט לאט אתה מבין שאתה לבד במערכה כל הדרך, אתה טס לבד, אתה כאילו נוחת לבד, אתה הולך לישון לבד, אתה לא חייב לך לישון לבד, אבל אתה הולך לישון לבד מרצון, אתה מתעורר, כאילו הדברים האלה, זה די, אני חושב שיש פה איזה סוג של מרוקן, כן, חד משמעית.
ואתה גם אומר המון בדידות, זאת אומרת, בחיים על מזוודות ושדות תעופה, שאנחנו מסתכלים על זה כאלה חלום ופנטזיה, כל היום אני, הדוגמניות כל היום טסות, וספורטאים טסים, ודי-ג'י טסים, זאת אומרת, בסוף זה חיים מאוד בודדים.
הם חיים בודדים, חד משמעית, את לבד. כל הסבבה הזה, את לבד.
מה הייתה ההופעה, או המקום שבעצם שהיית בו והכי רגש אותך? איזה רגע שאתה מאוד מאוד גאה בו.
אני חושב שעצם העובדה שהגעתי לגן בקרנבל בסן פאולו, שזה אחד האירועים הכי גדולים בברזיל, ולגיע בתור די-ג'יי זר ולנגן שם, בתור אומן זר, שהקרנבל זה משהו שהוא מאוד ברזילאי, אז זה היה בשביל קטע טוב.
הכי ברזילאי, הכי ברזילאי שיש.
כאילו זה לגיע לנגן בקרנבל, שאני כאילו בעצם אני אורח בדבר הזה, אבל אני פתאום חלק מהתרבות, כי אם הם רוצים שאתה תנגן ברחוב שם, בדבר העצום הזה...
כמה אנשים זה?
אי אפשר לספור את הקרנבל. הקרנבל זה הכל. כמה עשרות אלפים לדעתי. פה במקרה הזה של ברזיל, אנחנו השגרירים הישראלים שלנו, האומנים הישראלים פה של המוזיקה האלקטרונית, של הפסייטרנס, הם השגרירים הכי טובים שיכולים להיות למדינת ישראל. עשינו את העבודה הכי טובה, כי כשאנחנו מגיעים למסיבות גדולות, לרבים של 40, 30, 40 אלף איש, אתם רואים דגלים של ישראל. אנשים בעצם, הם מזדהים עם ישראל יותר, בקטע המוזיקלי. אף אחד יבוא להגיד לך, עשיתם משהו רע, או כאילו כבשתם, אף אחד לא ייכנס לך לשיחות האלה.
פרצת בחול כמו שציפית, או שציפית למשהו נוסף? אתה אומר ברזיל, ויש כל כך הרבה מקומות שהיית בהם, יש מקום שרצית וזה לא קרה?
לא, זה קורה, זה קורה כל הזמן. הקטע הזה שהפריצה שלי הייתה, זה לא רק שציפיתי, לא ציפיתי בכלל שזה יתפרץ ככה. כי נוצאתי אלבום, ואחרי חצי שנה נכנסתי לטור עד לפני שנה. כאילו, זה מה שקרה מאלבום הראשון שלי, מ-2000, ספטמבר, ועד לפני
ועד שעולם שנה. ועד שעולם נעצר.
ועד שעולם נעצר, אני לא עצרתי, כאילו, זה הפריצה הכי מטורללת שאומן יכול לצפות לה.
אף פעם לא חשבת באמת לגור במקום אחר, להשתקע במקום אחר?
תשמעי טוב, אני אומר לך, אם הייתי גר במקום אחר, קודם כל הקריירה שלי הייתה הרבה יותר גדולה. ענקית. מבחינת הכל, מבחינת כל דבר זה היה יותר גדול. מבחינת כסף, מבחינת אפילו מיסים, מבחינת הכל. אבל
השורשים... אז חשבת על זה.
חשבתי על זה בעבר, אבל אף פעם לא... יכולתי גם לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה anytime. כל מצב נתון אני יכול לקום וללכת, אבל זה משהו שאני לא יכול לעשות.
כי?
הסיבה מאוד פשוטה, הבסיס שלי, הנשמה שלי, של כל המוזיקה ושל כל החיים שלי, והמשפחה שלי, וכל מה שאני מכיר, והאוויר והשראה, כל שייך לאדמה ולמדינה הזאת. אני לא יכול לזוז מפה. אבל אין, אי אפשר לעזוב את המדינה. אז יש פה, יש לי איזה קסם כאן, איזה משהו שהוא ממגנט אותי למקום הזה, שהוא לא נמצא בשום מקום אחר בעולם, והייתי בכל העולם.
יצא לך פעם להרגיש שאין לך יותר אנרגיות עניין מקצועי של עבודה, שדי, שחלס, כבר עשית הכל.
קודם כל, בתור רומן, אתה יכול להירדם בשמירה, אוקיי?
להתייאש. ולאבד,
לא, אתה יכול, אני בדתי כבר, היה לי ב-2011 ירידה כזאת, שאני לא שמתי לב שזה יורד. ונהייתי, המשכתי עם סגנון שהוא לא התאים למה שהולך להתקדם. אז הייתה לי ירידה של איזה שנה, שנה ו... ושם לא הייתי מוכן, נרדמתי בשמירה. היום, לפני שהדבר הזה אפילו עוד קרה, ברגע שהתחילה הקורונה, כבר אני מכיר את הירידות ואת העליות, כבר הבנתי לאן העולם הולך. צריך קודם כל לדעת מה הולך לקרות קדימה, לקרוא את השוק, להבין את השוק, ללמוד את הדור החדש, תמיד צריך להיות בכל הרשתות, להבין לאן זה הולך.
וזה מה שאתה עושה.
אני חי ברשתות.
איזה רשתות? אינסטגרם, אני יודע.
טיק טוק, אינסטגרם. קודם כל, גם צריך להבין איזה רשתות הן היום רלוונטיות.
טיק טוק?
טיק טוק היא רלוונטית, אבל גם טיק טוק מגיע עכשיו לאיזושהי נקודה של היא ברתיחה מלאה, ומפה יגיע משהו חדש.
צריך כבר לחשוב מה הדבר הבא.
צריך להבין מה הדבר הבא.
סקסי, אתה מרגיש שהגשמת את עצמך?
אני חושב שכל פעם אני מוצא משהו אחר להגשים, זה חלקים, הגשמתי חלק אחד מעיני עכשיו ועוד חלק, אני כבר לא ילד, אז אני כבר רוצה להגשים דברים אחרים, אז לאט לאט אני מגשים יותר ויותר דברים, אין סוף להגשמה, בואי זה משהו, לא, לא, אי אפשר להגיד הגשמת וזהו, כי הגשמת מטרה אחת, אז פתאום באה מטרה חדשה, תמיד זה גודל יותר.
מה החלום הבא?
תראי, החלום שלי הבא עכשיו... אני דווקא רוצה לייצר מצב שאני מופיע רק איפה שבא לי להופיע. אני רוצה כאילו לעשות את זה כזה יותר בנחת. חלום שלי זה לעשות דברים בנחת.
ליהנות.
ליהנות, ברוגע, בלי לחץ, בלי דברים שאתה לא אוהב לעשות. רק דברים שאני אוהב לעשות. אני חושב שהשותפים העיקריים שלי בכל המסע הזה זה הקהל. כאילו, זה, את יודעת, בלי קהל אין אותי. אני בעצם, זה כל האנשים שמסביב. דרך אגב, זה גם הסיבה שאני מחבק את כולם. יש לי איזה קטע כזה, אני אומן נחמד. אני לא אומן, כאילו, את יודעת, יש לי את הפוזה שלי וזה. אם אני יורד ואני פוגש אנשים בקהל, מכיר, לא מכיר, כל אחד מקבל ממני חיבוק, כולם מקבלים כאילו קרבה כלשהי.
וזה בא לך בטבעיות? זה נוח לך?
אני רגיל לזה מהבית. יעטפו אותי, כל הזמן אמרו לי שאני יכול לעשות את מה שאני אוהב. אף אחד לא אמר לי, אל תעשה, אתה לא תצליח. אין לי על מה לזעום. תבינה, בסך הכל, מה שעטף אותי כשהייתי ילד, זה משהו שהוא טוב, וגם זה, תמיד אני חוזר לשם, כדי להיזכר בזה, כדי לדעת איזה בן אדם אני צריך להיות. כי תראי את ההורים שלי, תביני איזה אנשים הם, ואז תביני שאני צריך להיות בן אדם כזה. אני רוצה להיות, אני רוצה להיות כזה.
אז מה קורה עם זה באמת? מה קורה?
מה קורה עם מה?
מה קורה עם זה? עם המשפחה?
עם המשפחה?
כן.
אז... או. או, שאלה טובה. שואלים אותי כל הזמן.
מפתיע.
וגם תשמעי זה קטע, אני גם...
הלם.
גם שנים, כן, גם שנים, קודם כל, שנים חושבים שאני כאילו רווק, נגיד, אוקיי? אז קודם כל, אני אף פעם לא רווק. בוא נעשה סדר.
לא היית רווק יום בחייך, מגיל 13 לדעתי.
לא הייתי רווק. תמיד יש לי איזושהי בת זוג.
אתה מונוגמיסט סדרתי.
אני אוהב, קודם כל אני אוהב זוגיות, אני אנפץ עכשיו את הכל, אני אוהב זוגיות, אני אוהב אהבה, אני אוהב להיות, אני לא אוהב להיות לבד, אני לא אוהב לישון לבד, שום פנים ואופן. אני אוהב שיש לידי מישהי תמיד, כאילו, לא תמיד, כאילו שתהיה מישהי...
הרבה.
טובה, אחת אפילו, שאני אוהב את זה, ובת זוג נקרא לזה. ויש לי בת זוג, תמיד, תמיד יש לי איזה בת זוג. זה, אם אני לוקח את זה לנקסט לבל, זאת היא השאלה, את מבינה? אם אני מצליח לקחת את זה לנקסט לבל.
והתשובה היא?
התשובה היא, אני לא יודעת מה התשובה, כי אני כבר בין 4,000, ואני עדיין לא יודע לקחת את זה לנקסט לבל.
אם הייתה משפחה, שזה משהו שאתה רואה את המודל של ההורים שלך, וזה משהו שאתה מן הסתם רוצה גם לעצמך, זה היה פוגע בקריירה? זאת אומרת, אפשר גם וגם?
לא היה פוגע לי בקריירה, ההפך. אני חושב שהייתי אבא מדהים. אני חושב ש... יש לי הרבה מה לתת, מה ללמד, וגם אני חושב שאני יכול לעשות את זה טוב. למדתי הרבה, גם אני בגיל כזה, שבוא נגיד אם היום אני מחליט להתחתן, זה לדעתי יהיה ניסויים מושלמים. למה, קודם כל, נו כבר את אומרת, לא? אני אומר, זה יהיה ניסויים מושלמים. א', כל, אני לא סקרן, תבינה, אז בוא נגיד בגידות ודברים כאלה, בחורה יכולה להיות רגועה, וזה רוב הבעיות מגיע משם. ואין לי, אין לי איזה תאווה לעשות דברים אחרים, כי כבר, וואלה,
עשית.
עשיתי, כן.
עשיתי, מציתי, נסעתי.
עשיתי, לא יודע אם אפשר למצות, אבל עשיתי, ובוא נגיד סקרנות אין כאן. אז אם אני מחליט לאהוב מישהי ב-100% ולייצר את המשפחה, אני, אני, אז אני, גם אני אעשה את זה, וגם אני רוצה שהם יהיו עשירים באהבה.
אומרים שאם האוכל בא תיאבון, וגם התיאבון לכסף?
לא, אני כסף, אין לי תיאבון לכסף.
למה? איך זה יכול להיות?
כי לא חסר לי כלום, אני לא רוצה יותר מזה, טוב לי ככה, אין לי תאווה להיות, לעשות דברים גדולים מדי בכסף. זה סוג של עגל זהב כזה, אני לא, אני פחות, אני, זה לא, זה, זה הורס לי את האומנות, קיצר, זה לא, לא משהו שהוא,
הבנתי.
לא משהו שהוא טוב לי, אני לא רוצה להיכנס לפוקוסים על הדבר הלא נכון.
זה או-או? זאת אומרת, צריך לבחור או אומנות או כסף?
לא, זה לא אומנות או כסף, זה אומנות שתפרנס אותך בכבוד, אבל אל תרדוף אחרי הפרנסה, תרדוף אחרי אומנות, זה כבר יגיע לבד. אם אתה תעשה אומנות טובה, הכל יגיע. עכשיו, זה גם לא רק חלק מהאומנות. היום בימינו לא מספיק אומנות. אתה צריך להיות סופר מולטי טלנט. אתה צריך לדעת לייצר כסף מפרסום, מאומנות, מפרסומות, ממוצרים, ממלא דברים.
ולשווק.
שיווק זה שם המשחק. לשווק זה שם המשחק. מה שיפה בפרויקט הזה, בפרויקט הסודי, בסיקרט פרויקט, בעצם האשר סוויסה שלי, השם האמיתי שלי, שפה לא מעניין אותי הכסף. פה לא מעניין אותי, דוגמה, אם עכשיו אגידו, בוא תנגן במועדון גדול, וואלה נגיד לא. בחיים לא הייתי אומר לא לגיגים. פה אני אומר לא חופשי. בוא תנגן עכשיו מסיבה פה. לא רוצה. כי זה לא, לא, לא רוצה. אני רוצה ליהנות. אני רוצה ליהנות מהדרך.
בפרויקט הזה.
בפרויקט הזה.
לסיום, איזו הצעה היית נותן לסקזי הילד, סקזי שהיה קטן, ולפני אבל גיל 13 אפילו, 8-9 כזה, מה היית אומר לו?
אז מה הייתי אומר לעצמי, לסקזי הקטן, בוא נגיד, הייתי אומר לו, הייתי אומר לו שזה בסדר לחלום, וזה בסדר לדמיין, ולדמיין יותר חזק. הייתי מדמיין יותר חזק. הייתי מציע לו לדמיין יותר חזק. את הכל, למרות שהדמיון היה ממש טוב.
וגם המציאות.
והמציאות גם,
כן. וגם המציאות.
חד משמעית.
תודה רבה רבה. איזה אחלה. כיף. ליהנות הוא בלי לחץ, המסר של סקזי, וכדאי להקשיב לו ואולי גם לתת למילים שלו לחלחל אל כולנו. אל תשפטו אותי על הטוב שבי ואל תנסו אותי על הרע שבי. אם אתם רוצים לנסות אותי, נסו אותי כאדם, ביקש פעם ג'ון לנון. וזה גם מה שמבקשים כל האנשים שבפרונט, לסגור את הפער בין האדם לתדמית, ובמקרה של הפרק, בין אשר סוויסה לסקזי. תודה רבה לכם שהזנתם לחופרת. נשמח לקבל מכם תגובות עליו דרך אתר ישראל היום, באינסטגרם, בפייסבוק, במייל, גם באמצעות יונת דואר. תודה רבה גם למפיקה שחר בן ימיני, לליאור פלג, לגילת דיסטלמן על הסאונד והעריכה. אני הייתי שיר זיו, ונתראה בחפירה הבאה.